שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. השיעור שנעביר היום הוא השיעור האחרון במסגרת זו של השיעורים בנושא הלכה וטכנולוגיה במסגרת קשת, כל שידורי תורה. ובניגוד לשיעורים הקודמים שהתמקדו בטכנולוגיות קיימות, במכשירים קיימים, במוצרים שאנחנו מכירים, חלקם אנחנו אפילו יכולים לרכוש בחנויות אלקטרוניקה, השיעור הזה ייוחד לטכנולוגיות עתידיות, לטכנולוגיות שמוכרות לנו כיום רק בחלקן, למוצרים שעדיין אי אפשר לרכוש, למרות שמוצרים דומים כבר אפשר להשתמש בהם ואנשים רבים משתמשים בהם. אנחנו ננסה לעסוק בשיעור הזה בשאלה לאן הטכנולוגיה מתפתחת, ואיך ההתפתחות העתידית הזאת, המשוערת, של הטכנולוגיה עשויה להשפיע וכבר משפיעה על ההתייחסות ההלכתית לאמצעים הטכנולוגיים המתחדשים. באופן כללי, אם אנחנו מנסים לזהות לאיפה ההתפתחות הטכנולוגית הולכת, מה יהיו ההתפתחויות הטכנולוגיות בעוד שנה או שנתיים, ניתן לזהות כמה מאפיינים שמאפיינים את צורת ההתפתחות הטכנולוגית, כמה זרמים, כמה כיוונים שעליהם הולכת הטכנולוגיה. מתוך הכיוונים האלו אני אתייחס לשלושה מאפיינים שלדעתי ההתייחסות ההלכתית עליהן היא מעניינת במיוחד. המאפיין הראשון הוא האוטומציה. ההתפתחות הטכנולוגית הולכת כבר במאה השנה האחרונות וגם קדימה כנראה לכיוון של אוטומציה הולכת וגוברת. הכל נעשה בצורה אוטומטית, ללא מגע יד אדם. מכשירים נחשבים למתוחכמים יותר, אם הם מסוגלים לבצע פעולות רבות יותר, בלי שהאדם נאלץ להתערב בכלל. ובכלל, במכשירים מודרניים, ניתן בלחיצת כפתור לגרום למגוון רב של פעולות. זוהי המגמה הראשונה, האוטומציה. המגמה השנייה שנתייחס אליה, היא מגמת השימוש במחשב. כבר כיום המחשב חודר לחלקים גדולים יותר ויותר מחיינו, והמדענים משערים שבשנים הבאות המחשב יחדור לתחומים שכיום אין בהם מחשב. המחשב ייכנס למקררים, ייכנס לתנורים, ייכנס לטלוויזיות, או שהוא כבר נמצא שם, ואפילו ייכנס למיטות שעליהם אנחנו ישנים, ואולי אפילו לכוסות שמהם אנו שותים. בעתיד הלא רחוק, המקרר החשמלי יזהה בעצמו מתי תאריך התפוגה של חלק מהמוצרים שבתורו חלף, הוא ידאג לזרוק אותם לפח או אולי למחזור, והוא יתקשר באמצעות האינטרנט למכולת הקרובה כדי לבקש שישלחו אליו, לתוכו, לתוך המקרר, מוצר חדש שתאריך התפוגה שלו עוד לא חלף. זוהי המגמה, בכיוון הזה הולכת הטכנולוגיה. זוהי המגמה השנייה, כאמור, השימוש במחשב והכנסת המחשב לחלקים גדולים והולכים מחיינו. המאפיין השלישי שאני רוצה להתייחס אליו במסגרת זו, הוא המאפיין של הפחתה של פעולות האדם. לפני 100 שנה, אם אדם רצה לבצע פעולה מסוימת, הוא היה צריך להשקיע מאמץ, וככל שהפעולה מסובכת יותר, המאמץ שנדרש כדי לעשות אותה היה גדול יותר. כיום, בעזרת מחשבים, די בלחיצת כפתור כדי לגרום לחלק מהפעולות. המנגנון של זיהוי דיבור הולך וכובש לעצמו מקום, והוא גורם לזה שבעתיד הלא רחוק די לאדם לומר משהו כדי שהמחשב כבר יבין את כוונתו ויגרום לעשיית פעולות. בעתיד הרחוק יותר די יהיה לנו במחשבה בלבד. מספיק יהיה שנחשוב על האות A כדי שהמחשב ילחץ על הכפתור של האות A והאות A תופיע על המסך שמולנו. כבר כיום המכשירים האלו משמשים להקלה על חייהם של בעלי מוגבלויות מסוימות שאינם יכולים להזיז חלק מהגפיים או אפילו לדבר בצורה מובנת, ובעתיד הרחוק יותר, כאמור, המכשירים האלה ייכנסו לחיינו והמחשב ידע מה אנחנו רוצים עוד לפני שנבטא את הרצון הזה בפינו. גם למגמה זו, למגמה של ההפחתה של פעולות האדם ולמגמה של הצורך בפחות ופחות פעולות כדי לבצע פעולות מעשיות, גם למגמה זו ישנן השלכות הלכתיות שאתייחס עליהן בהמשך. המגמה הראשונה שהזכרתי בתחילת דבריי היא המגמה של האוטומציה. הכל היום נעשה בצורה אוטומטית, ללא מגע יד אדם. להשלכה הלכתית של המגמה הזאת, למעשה, כבר התייחסנו באחד השיעורים הקודמים. כפי שראינו באותו שיעור, כאשר אנו, במכון צומת, מנסים לאפשר ביצוע פעולות מסוימות, החיוניות לקיומה של המדינה, או לקיומן של מוסדות חשובים אחרים, אנחנו מעדיפים להשתמש באוטומציה. הדרך הטובה ביותר שאפשר באמצעותה לגרום לדברים להתבצע בלי לעבור על איסורי שבת, היא הדרך האוטומטית. אם אנחנו מכוונים שעון שבת מערב שבת שיפעיל מכשיר מסוים בשבת, לדעת רוב הפוסקים איננו עוברים בכך על שום עבירה, שכן נפסקה הלכה כבית הלל, שאדם אינו חייב בשביתת כליו בשבת, וגם אם כליו של אדם עושים מלאכה בשבת, אין הדבר אסור. כפי שראינו באותו שיעור, הבעיה המרכזית שאיתה אנחנו צריכים להתמודד כאשר אנו עוסקים בפעולות הנעשות בצורה אוטומטית בשבת, היא בעיית הזלזול בשבת, זילותה בשבת. ואני שב ומזכיר את אותה תשובה שהזכרתי באותו שיעור, שבה נשאלו כמה מגדולי ישראל, ביניהם הרב הרצוג, הרב הראשי למדינת ישראל הראשון, והרב רטה, הרב משולם רטה, בעל שו"ת קול מבשר, שנשאלו על ידי אדם האם מותר לו להפעיל את המפעל שלו בשבת. אותו מפעל היה מפעל שפעל בצורה אוטומטית לגמרי, מפעל לייצור תרופות, וסגירתו בשבת הייתה כרוכה בהפסדים גדולים, עד כדי כך שהיה הכרח לסגור אותו לחלוטין, ואי אפשר היה לקיים אותו אם הוא לא פועל גם בשבת. האדם תיאר את המפעל כמפעל שפועל בצורה אוטומטית לגמרי. לא נדרש שיהיה שם אף אחד בשבת. המפעל סוגר את שעריו בשבת, ורק המכונות ממשיכות לפעול. גם מנגנוני הבדיקה והביקורת, גם הם היו אוטומטיים. אם חלה תקלה כלשהי בשבת, המנגנוני הבדיקה האלו מפסיקים את פעולתו של המפעל כולו בצורה אוטומטית, ללא מגע יד אדם. לא נדרשת פעולה אנושית, ולא נדרשת נוכחות אנושית במפעל בשבת כלל. השאלה שאותם רבנים נשאלו היא, האם בתנאים אלו, בתנאים שבהם הכל נעשה בצורה אוטומטית, האם בתנאים אלו ניתן להפעיל את המפעל בשבת? כפי שהזכרנו באותה שיעור, השיקולים שהנחו את הפוסקים היו מצד אחד ההלכה הפשוטה, המתירה פעולות אוטומטיות בשבת באופן עקרוני, ומצד שני החשש לזילותא דשבת, או כפי שמתאר זאת הרב רטה, היות שרוב בתי החרושת העובדים במכונות אוטומטיות או כולם עובדים בשבת, וידוע ומפורסם לכל שהם עובדים באופן אוטומטי, אבל בוודאי ישנם הרבה מהם שלא באים לשאול שאלות, ויש מהם הרבה שצריכים להשגיח על המכונות, ואם יערה קלקול, מוכרחים לתקן, שלא יגרום נזק בעצם הבניין או במכונה. ואפשר שיש מהם שמכניסים את החומרים גם בשבת, משום רווח ופרנסה מסחר שבת, וכוונתו כמובן שהדבר אסור. ואם נתיר לבית החרושת הזה לעבוד בשבת, ולא להפסיק בערב שבת, ההמון לא יבין את ההבדל בין בית החרושת זה או אחר, ויצא קול שהתירו הרבנים את הדבר. ובכלל, אולי יש בה משום ממצוא חפצך ודבר דבר. שיקולים האלה אינם שיקולים הלכתיים רגילים. אלו שיקולים מטה-הלכתיים, מעבר להלכתיים. שיקולים של מדיניות הלכתית, שיקולים של מניעת זלזול בשבת, ושיקולים של הרצון להתאים את אופי השבת לטכנולוגיה המתחדשת. מצד אחד, הפוסקים אינם רוצים לעצום עיניים ואינם רוצים לאסור בצורה קטגורית את כל השימוש בטכנולוגיות חדישות בשבת. שעון שבת, לדוגמה, מותר להשתמש בו, לדעת רוב רובם של הפוסקים, כאשר מכוונים אותו מערב שבת, למרות שהשימוש בו גורם לשינוי מהותי וענק באופייה של השבת. מצד שני, רבנים אינם רוצים להתיר באופן קטגורי שימוש בדברים אוטומטיים בשבת, שכן הדבר עלול לגרום לזלזול בשבת. בראשונים מצינו מחלוקת בדיוק בשאלה זו ביחס לסוגיה שעסקנו בה בעבר, סוגיית השימוש בריחיים של מים בשבת. כפי שהזכרנו באחד השיעורים הקודמים, הגמרא מביאה מחלוקת בשאלה האם מותר להפעיל ריחיים של מים מערב שבת כך שהם ימשיכו לטחון לתוך השבת. כותבת הגמרא במסכת שבת, אבל אין נותנים חיטין לתוך הריחיים של מים אלא בכדי שיתחנו מבעוד יום. מהי טעמה? מהי טעמה שהדבר אסור? אמר רבא, מפני שמשמעת קול. אמר רב יוסף, משום שביטת כלים. לדעת רב יוסף, יסוד האיסור הוא בשביטת כלים, וממילא הוא שייך רק לדעת בית שמי, שאוסרים שביטת כלים בשבת. לדעתו, לדעת בית הלל, המתירים להפעיל כלים בשבת באופן אוטומטי, אין איסור גם לתת חיטים לריחיים של מים לפני השבת. לעומת רב יוסף, רבא טוען שיסוד האיסור הוא מפני שהריחיים משמיעות קול, וממילא לשיטתו איסור זה שייך אף לדעת בית הלל. להלכה נחלקו הראשונים כיצד לפסוק בשאלה זו, האם לפסוק כרבא או כרב יוסף, ובעקבות מחלוקת הראשונים נחלקו בדבר אף השולחן ערוך והרמ"א. השולחן ערוך כותב, מותר לתת חיטים לתוך ריחיים של מים סמוך לחשיכה, ומכאן שהוא פסק כרב יוסף, שהאיסור שנאמר בגמרא אמור רק לשיטת בית שמי, ואין אנו פוסקים כמוהו להלכה. ואילו הרמ"א כתב, ולא חיישין על להשמעת קול, ויש אוסרים בריחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול, ואחי נהוג לכתחילה. כך כותב הרמ"א, ומשמע ממנו שהוא פסק כרבא, שיסוד האיסור הוא בהשמעת קול, ואיסור זה שייך אף לדעת בית הלל, שמתיר להשתמש בכלים של אדם בצורה אסורה בשבת. מהי הסיבה לכך שלדעת רבא אסרו חכמים להשמיע קול בשבת, גם כאשר האדם אינו עושה שום דבר בשבת? בשאלה זו נחלקו הראשונים. המערי וייל, תלמידו של המערי, אחד מגדולי ראשוני אשכנז, כתב שהשמעת קול גורמת לזלזול בקדושת השבת. כיוון שהדבר גורם לזלזול בקדושת השבת, אסרו חכמים לגרום להשמעת קול בשבת, אף אם הגרימה נעשית כולה מערב שבת. לעומת המערי וייל, רבי יעקב לנדה, בעל ספר האגור, אף הוא אחד מהראשונים החשובים, כתב שהרואים והשומעים את הריחיים תוכנות בשבת, עלולים לחשוב שיפעילו אותם בשבת. נפקמינה בין שתי הדעות האלו, הוא מכשיר שכולם יודעים שיפעילו אותו מערב שבת, כמו לדוגמה שעון שבת שמפעיל מכשיר שעושה רעש בשבת. לדעת המערי וייל, השמעת הקול עדיין גורמת לזלזול בשבת, ולכן מסתבר שהדבר יהיה אסור. לדעת האגור, כיוון שהאנשים יודעים שהמכשיר הזה מחובר לשעון שבת, ואיש לא יחשוד בבעל הבית שהוא יפעיל את המכשיר בשבת, הרי שאף על פי שהמכשיר משמיע קול, מותר לעשות זאת בערב שבת כדי שישמיע קול בשבת. להלכה, נראה שהרמ"א פוסק כדעת האגור, שכן הרמ"א כותב, מותר להעמיד כלי משקולת שקוראים זייגר, שעון, מערב שבת, אף על פי שמשמיע קול להודיע השעות בשבת, כי הכל יודעים שדרכן להעמידו מאתמול. הרמ"א מתיר להעמיד שעון מעורר מערב שבת, כך שיעיר את האדם בשבת, כיוון שהכל יודעים שהעמידו אותו מערב שבת. מכאן נובע שהרמ"א חשש שמא האנשים יחשבו שהאדם יפעיל את המכשיר בשבת, אך לא חשש לכך שעצם השמעת הקול בשבת, אפילו אם לא יחשדו בבעל הבית, גורמת לזלזול בשבת. לכאורה משמע מסוגיה זו שאין חוששים לזלזול בשבת. אך למעשה נראה גם מהראשונים וגם מהאחרונים שבמקרים רבים חששו לזלזול בשבת, ושיקול זה נזכר להלכה ושימש פוסקים רבים כשיקול לאסור פעולות אוטומטיות המתבצעות בצורה אוטומטית בשבת. דוגמה למקום שבו מגמת האוטומציה משפיעה רבות על יחס ההלכה לפעילות באותו מקום היא הרפת. עד לפני שנים לא רבות נדונו רבות בספרות ההלכה השאלה האם אפשר להפעיל רפת בשבת וכיצד אפשר לחלוב פרות גם בשבת. יש שכתבו לחלוב לאיבוד, יש שכתבו לחלוב בשינוי או על ידי גוי, ויש ביניהם מכון צומת שהמציאו מכונות החולבות באמצעות גרמה. כיום פעולות החליבה הולכות ונעשות בצורה אוטומטית כמעט לחלוטין. האדם אינו נדרש לעשות שום דבר, והחליבה נעשית בצורה אוטומטית בשבת בזמנים הקצובים. ברפתות כאלו אוטומטיות לחלוטין, ברור שהבעיה הלכתית הכרוכה בחליבה היא פחותה בהרבה מהבעיה ההלכתית שהייתה קיימת עד לפני כמה שנים. צפוי שמגמת האוטומציה, שכאמור מאפיינת את כלל הפעילות הטכנולוגית, תשפיע על ההתייחסות ההלכתית לפעילות זו גם במקומות אחרים. מגמה שנייה שהזכרנו בתחילת דברינו היא מגמת השימוש ההולך וגובר במחשב. השימוש במחשב משפיע על ההתייחסות ההלכתית לפעילות הטכנולוגית בכמה מישורים. דבר ראשון, יש לציין שהמחשב, מבחינה הלכתית, השימוש במחשב בשבת הוא בעייתי הרבה פחות מהשימוש במכשירים אחרים. כפי שראינו באחד השיעורים הקודמים, האיסור ההלכתי שבשימוש בשבת מורכב משני איסורים שונים. איסור אחד הוא עצם הפעילות החשמלית, סגירת המעגל החשמלי, והאיסור השני הוא הפעולה שהמכשיר החשמלי מבצע. אם אני מדליק נורה חשמלית בשבת, אני עובר על שני איסורים שונים. איסור אחד הוא עצם סגירת המעגל החשמלי, ההפעלה החשמלית, ואיסור שני הוא ההבערה של הנורה. הבערת נורה אסורה בשבת, כשם שהבערת אש אסורה בשבת. אם אני מדליק תנור כאשר יש בתוכו עוף, אף אז אני עובר על שני איסורים. איסור אחד הוא סגירת המעגל החשמלי, ואיסור שני הוא איסור בישול. סגירת המעגל החשמלי, כפי שראינו באותו שיעור, נחלקו הפוסקים מדוע היא אסורה. יש שכתבו שהאיסור מדאורייתא משום בונה, יש שכתבו שהאיסור מדרבנן משום מוליד זרם, ויש שכתבו, הרב אוירבך, שהאיסור הוא משום איסורים שונים קלים יותר מדרבנן. בדרך כלל, במיוחד כאשר השאלות הן ציבוריות או חשובות במיוחד, נוהגים שלא לחשוש לשיטת החזון איש ולהקל שהאיסור בסגירת מעגל חשמלי בשבת הוא הולדת זרם או איסורים אחרים קלים יותר מדרבנן, כדעת הבית יצחק וכדעת הרב אוירבך. כאשר אנו מבצעים פעולות בשבת באמצעות מחשב, כפי שאמרתי קודם, האיסור הוא פחות מאשר שלא באמצעות מחשב. ניטול לדוגמה שני אנשים שמבקשים לכתוב משהו. אדם אחד כותב ביד, וראהו כותב על מחשב. גם אם המתבונן מן הצד יחשוב שזה שכותב על מחשב מבצע פעולה איכותית יותר, פעולה שמן הראוי היה יותר לאסור אותה בשבת. הרי שאדם המכיר את הלכות שבת, ויודע שכל פעולה אסורה היא צריכה להתאים לאחת מלמתת אבות המלאכה שהקדוש ברוך הוא אסר לעשות בשבת. כל אדם כזה יודע שאדם שכותב בשבת עובר על איסור כותב, שהוא אחד מלמתת אבות המלאכה, ואילו אדם המקליד על מחשב וההקלדה שלו, האותיות שהוא כותב, מופיעות על מסך המחשב, אינו עובר על איסור כותב. רוב הפוסקים כתבו שהקלדה על מחשב והצגה של האותיות המוקלדות על גבי המסך אינה נחשבות לכתיבה בשבת. אדם זה עובר על איסור סגירת מעגל חשמלי בשבת, אולם כפי שאמרנו קודם, סגירת מעגל חשמלי, לדעת רוב הפוסקים, היא איסור דרבנן בלבד, ולא איסור דאורייתא. יוצא מכך שכאשר אדם משתמש במחשב, לרוב הוא נתקל בבעיות של איסורים מדאורייתא רק כאשר הוא מדפיס את המידע על גבי נייר, או כאשר הוא גורם למחשב לפלוט את המידע באמצעי אחר. כל עוד האדם מקליד על המחשב, שומר בתוך זיכרון המחשב, ואף מבצע פעולות חשבוניות באמצעות ה-CPU, המעבד של המחשב, האדם אינו עובר על איסורים מדאורייתא, אלא על איסורים מדרבנן בלבד של סגירת מעגל חשמלי בשבת. כבר כיום בבתי חולים, שעד לפני שנים לא רבות, היו נזקקים לכתיבות רבות ולפעולות רבות של כתיבה אסורה בשבת, כיום ניתן להחליף את הכתיבה הזאת בכתיבה על מחשב, שכאמור היא אסורה רק מדרבנן, ומכון צומת אף המציא מכשירים שונים, דוגמת עכבר גרמה ומקלדת גרמה ואף מדפסת גרמה, שמאפשרות להקל עוד יותר את רמת האיסור ההלכתי שעליו עוברים המשתמשים במחשב בשבת. מעבר למגמה הכללית הזאת של הורדת רמת האיסורים שעוברים עליהם בשבת, המגמה של השימוש ההולך וגובר במחשב מציפה שאלה מעניינת ביותר הנוגעת להתייחסות ההלכתית לפעילות הטכנולוגית בשבת. על כמה איסורים עובר אדם שמקליד על אות במקלדת בשבת? לכאורה, האדם מקליד על אות אחת, ועל המסך מופיעה אות אחת, כך שהאדם עובר, לכל היותר, על איסור אחד. כפי שאמרנו, האיסור הוא מדרבנן, אולם האדם עובר על איסור אחד. אולם למעשה, כל אדם יודע כיצד המחשב עובד, יודע שכאשר אדם לוחץ על כפתור, הוא גורם לשינויים רבים של זרמים חשמליים בתוך המחשב. הלחיצה הופכת לזרם חשמלי, עוברת דרך הכבל המחבר את המקלדת אל המחשב, וגורמת בפנים לשינויים רבים בעוצמת הזרם שעובר דרך טרנזיסטורים הנמצאים בתוך המעבד של המחשב. ובכן, האם עלינו להתייחס לכל השינויים האלו? האם עלינו לספור כמה שינויים חשמליים גרם האדם ולקבוע שהאדם עבר על כל האיסורים האלו בשבת? או שמא עלינו להסתכל מלמעלה במבט כוללני ולומר שכיוון שהוא ביצע פעולה אחת וגרם לתוצאה אחת ובתודעתו כל הפעולה שהוא עשה היא פעולה אחת, פעולה של לחיצה על מקש שאי אפשר להפריד אותה בכלל לפעולות קטנות יותר, יש לטעון שהאדם גרם רק לאיסור שבת אחד. ייתכן ששאלה זו נוגעת לשאלה שנגענו בה בשיעור הקודם. כפי שראינו בשיעור הקודם, ייתכן שיש מחלוקת בין הרב אוירבך לבין החזון איש בשאלת הרזולוציה של ההלכה, בשאלת נקודת ההסתכלות שבה מסתכלת ההלכה על דברים וקובעת האם הם מותרים או אסורים. לדעת הרב אוירבך, יש לקחת כל פעילות חשמלית, לנתח אותה לפרטי פרטיה, להסתכל בה מקרוב ממש, ולקבוע כמה פעולות חשמליות מתבצעות. לכן לדעתו, כאשר אדם סוגר מעגל, יש להתבונן מקרוב מקרוב, לגלות שלמעשה הוא רק גורם לאלקטרונים, לזרם של אלקטרונים, לעבור במעגל, ולכן הדבר אינו אסור מדאורייתא בשבת. באופן דומה, כאשר אדם מדבר במיקרופון, לדעתו יש לבחון את האופן שבו פועל המיקרופון, ולגלות שקולו של האדם הופך לזרם חשמלי, הזרם החשמלי בתורו הופך שוב לקול, כאשר הוא מגיע אל הרמקול, ולכן הקול שיוצא מהרמקול אינו אותו קול שיצא מפיו של האדם, ואי אפשר לענות אמן לדוגמה על ברכה שנשמעת ברמקול. לדעת החזון איש לעומת זאת, לא נכנסים לרזולוציה כל כך קטנה וכל כך פרטנית של פעולות חשמליות. לדעתו, כאשר אני רואה נורה בוערת, אני לא נכנס לשאלה מדוע הנורה בוערת ואיך פועל החשמל ואיזה זרמים עוברים בנורה בדיוק. אני רואה נורה דולקת, כיוון שקודם היא הייתה קבועה וראייה פרימיטיבית תגיד שהנורה נבנתה, הרי שאני עובר על איסור בונה. ההסתכלות של ההלכה היא לא הסתכלות דקדקנית ופרטנית, אלא היא הסתכלות מלמעלה, הסתכלות שמתייחסת למכשיר כולו כאל מכשיר אחד גדול ומורכב. בצורה דומה, כאשר אני מדבר במיקרופון, העין הפשוטה רואה שהקול שלי הוא זה שיוצא אחר כך מהרמקול, אמנם חזק יותר. לכן לדעתו, כאשר אני מדבר במיקרופון ומברך ברכה מסוימת, חברי השומע אותי באמצעות הרמקול יכול לענות אמין. ייתכן שבדיוק מחלוקת זו רלוונטית גם לענייננו, לעניין השימוש במחשב בשבת. לדעת החזון איש, מסתכלים מלמעלה, מסתכלים ברזולוציה נמוכה, בהסתכלות כוללת, ובהסתכלות כזו, אדם שמבצע פעולה אחת, לוחץ על כפתור במקלדת, וגורם לתוצאה אחת, להצגה של תו אחד על גבי המסך, אדם זה עובר על איסור אחד בלבד, איסור סגירת מעגל חשמלי. לדעת הרב אוירבך לעומת זאת, ייתכן שיש מקום לבחון באופן דקדקני כל פעולה חשמלית ופעולה חשמלית שהאדם גורם לה, ואדם שמבצע פעולה אחת גורם לכל האיסורים האלה בשבת, ולכן יש לראות אותו כעובר על כולם בשבת. כמובן, ככל שהמכשירים נעשים מתוחכמים יותר ויותר, וככל שהמחשיבים מכילים יותר ויותר רכיבים קטנים וכל פעולה גורמת ליותר ויותר פעולות חשמליות בתוכם, כך גם שאלה זו, שאלת הרזולוציה של ההלכה כאשר היא נוגעת לשימוש במחשב, נעשית רלוונטית יותר ויותר. מאפיין שלישי שדיברנו עליו בתחילת דברינו כמאפיין את התקדמות הטכנולוגיה הצפויה, היא הפחתה של פעולות האדם. כיום האדם נדרש לבצע פעולה כדי לגרום למחשב או למכשיר הטכנולוגי להבין את כוונתו. פעולה זו יכולה להיות לחיצה על מקש, כתיבה על מסך שניתן לכתוב עליו, או כל פעולה אחרת. בעתיד הלא רחוק, וכבר כיום קיימים מכשירים סלולריים שניתן לדבר אליהם. אתה יכול לומר את השם שאתה רוצה שהמכשיר הסלולרי שלך יתקשר אליו, והמכשיר יתקשר לאדם הזה. הוא יבין את מה שאמרת ויתקשר אליו. יש גם רובוטים שיודעים לזהות קול של אדם ולבצע פעולות. בעתיד הרחוק יותר, די יהיה במחשבה. האדם יוכל לחשוב על דבר מסוים, והמכשיר יבצע את מחשבתו באופן אוטומטי. כיצד ההלכה מתייחסת להתקדמות זו? שאלה זו צפה על פני השטח ביחס לשאלת השימוש במעלית אוטומטית בשבת. לכאורה, מה האיסור להשתמש במעלית אוטומטית בשבת? כולם מכירים את מעליות השבת, הנמצאות בכל מלון ובכל בית הערכה, שעולות ויורדות בצורה אוטומטית בשבת, והאדם שנכנס עליהם אינו משפיע כלל על פעולתם. ואכן, רוב הפוסקים כתבו שמותר להשתמש במעליות כאלו בשבת, מותר להיכנס עליהן, מותר לצאת עליהן, ובלבד כמובן שכל החיישנים מבוטלים, והאדם שנכנס למעלית או יוצא ממנה אינו גורם לשום שינוי בפעילות החשמלית בשבת. הרב לוי יצחק אלפרין, ראש המכון לבעיות טכנולוגיות בירושלים, טען שאסור לרדת במעלית שבת בשבת. ונימוקו עמו, כאשר האדם נכנס למעלית היורדת בשבת, הרי הוא מסייע למנוע המעלית להוריד את תא המעלית למטה. אפשר לדמות זאת לאדם הרותם עצמו לצד סוסו למחרשה, וזז ביחד עם הסוס ומוביל את המחרשה על פני השדה. אין ספק שאם אדם זה עשה את הדבר שהוא עשה בשבת, הוא עובר על איסור חורש בשבת. הוא מסייע לסוסו לחרוש בשדה, ולכן הוא עובר על איסור חורש. בצורה דומה, טען הרב לוי יצחק אלפרין, אדם הרותם עצמו לצד המנוע לתא המעלית, ומסייע למנוע לבצע את הפעולה החשמלית של הורדת תא המעלית, ושל פעולות חשמליות רבות הכרוכות בהורדה זו, של מתגים שונים שהמעלית פוגשת בדרכה ומדליקה אותם או מחבה אותם, ועוד פעולות חשמליות שונות. אדם זה נחשב לשותף במעשה המנוע, ולכן לדעתו אסור לרדת במעלית אוטומטית בשבת. הרב אוירבך, ששמע את דעתו של הרב הלוי יצחק אלפרין, טען שהוא טועה מסיבה עקרונית פשוטה. לדעת הרב אוירבך, האדם אינו אחראי על מלאכה שנעשית באמצעות משקלו. כאשר אדם נמצא בתוך מעלית וכובד גופו גורם לקירוב הפעלות חשמליות מסוימות, אי אפשר לחייב את האדם על פעולות אלו. האדם אינו כובד גופו. האדם הוא מחשבותיו, רצונותיו, הפעולות שהוא עושה מרצונו, ולא הכובד של גופו. כותב הרב אוירבך, כיוון דכתיב לא תעשה כל מלאכה, מסתבר שמה שנעשה גם כשהוא ישן או מת, אינו כלול כלל בשם עושה. הוא מביא הרב אוירבך דוגמה לדבריו. כאשר אדם נכנס לתוך חדר שדולק בו נר, הרי הוא משפיע בצורה טבעית ובלתי נמנעת על צורת בעירתו של אותו נר. כניסתו לחדר מגדילה את לחץ האוויר ומשנה מיד את אופן בעירת הנר. ובכל זאת, לא שמענו שאסור להיכנס לחדר שנמצא בו נר. לא שמענו גם שאסור לנשום ליד נר, למרות שברור שהנשימה משפיעה על צורת השלהבת ומשפיעה על האופן ועל הצורה שבה הנר מחלה את השמן שבאמצעותו הוא בוער. בצורה דומה, כותב הרב אוירבך, אף אחד מהפוסקים לא כתב שאדם ההולך בגינתו צריך להיזהר שהצל שלו לא ייפול על צמחים הנסגרים בלילה. למרות שהצמחים האלו, מיד כשצילו של האדם ייפול עליהם, יחשבו שלילה והם ייסגרו מיד, לא שמענו שהאדם עובר על איסור בזה. האדם אינו עובר על איסור בצל שלו, והאדם אינו עובר על איסור בהקטנת לחץ אוויר כשהוא נכנס לתוך חדר. משקלו של אדם אינו האדם, ולכן פעולות הנעשות בעקבות משקלו של האדם, האדם אינו חייב עליהן. בצורה רחבה יותר ומקיפה יותר, הזכיר סברה זו הרב רוזן, הרב ישראל רוזן, ראש מכון צומת, במאמר שנסוב על שאלת השימוש ברמקול בשבת. לטענת הרב רוזן, קשה גם לחייב אדם על פעולות שהוא עושה באמצעות קולו, ולא רק על פעולות שהוא עושה באמצעות משקלו או באמצעות הצל שהוא מטיל בצורה טבעית. זוהי שאלה חשובה, וכפי שאמרנו בתחילת דברינו, היא הופכת ונעשית חשובה יותר ויותר עם ההתפתחות הטכנולוגית. כיום כבר קיימים מכשירים טכנולוגיים המופעלים שלא באמצעות פעולות ואף לא באמצעות קול, אלא באמצעות זרמי מחשבה או זרמים חשמליים העוברים בשרירים. מכשירים אלו משמשים כיום להקלה על חייהם של בעלי מוגבלויות שונות, וכדי לאפשר להם לבצע פעולות שאנשים ללא מוגבלויות יכולים לבצעם בעצמם. אולם בעתיד הלא רחוק, כפי שאמרתי, המכשירים האלה יחדרו לחיינו יותר ויותר. די יהיה לאדם לחשוב שהוא רוצה שהאור בחדרו ייקווה, כדי שהאור מיד ייקווה כרצונו. כאשר המחשבים ידעו לזהות את מחשבותינו, וידעו לבצע את רצונותינו עוד לפני שנביע אותם בפינו, ת תעלה שאלה זו ביתר שאת. מהו מעמדה ההלכתי של פעולה שהאדם מבצע לא באמצעות מעשיו ואף לא באמצעות קולו, אלא באמצעות מחשבה, באמצעות צל או באמצעות כובד גופו בלבד? כל השאלות האלו הן שאלות מעניינות ביותר, ואין ספק שבעתיד הקרוב הפוסקים יצטרכו לתת להן תשובות, ויצטרכו להשכיל לקחת את ההלכה ואת הגמרא ואת הסוגיות שמוזכרות בפוסקים שלא הכירו את המציאות הזאת, וליישם אותם למציאות זמננו. המסר החשוב העולה משיעור זה ומסדרת השיעורים בכלל, הוא המסר שחרוט על דגלו של מכון צומת, המסר של קיום מדינה יהודית על פי ההלכה. חשוב לזכור שגם אם עקרונות ההלכה נקבעו בימים שבהם אף אחד לא חשב לא על מדינה יהודית, לא על טכנולוגיה מתפתחת ואף לא על החברה של ימינו, להלכה יש תשובות וישנה אפשרות לקיים מדינה יהודית על פי ההלכה, ומדינה זו לא תצטרך להיות פרימיטיבית ותוכל להשתמש במנגנונים הטכנולוגיים והחברתיים המתוחכמים ביותר. אם נחזור לשאלתו של פרופסור ישעיה לויבוביץ' שהזכרנו באחד משיעורינו הקודמים, האם ההלכה מוכנה, האם יש לה את המנגנונים שמאפשרים לקיים מדינה מודרנית בלי להזדקק להיתרים מפוקפקים ובלי להזדקק לשימוש בגויים? הרי שלאור השיעורים שראינו ולאור פעילותו של מכון צומת ומכונים דומים רבים אחרים, התשובה הנחרצת לשאלה זו היא חיובית.